השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
בוקר טוב לכולם, שבוע טוב, מה שלומכם הבוקר הזה? אני מקווה שיהיה יותר טוב, בעזרת השם שיהיה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, כי כבר עכשיו טוב, כמה שיותר אנחנו צריכים להתחזק באמונה ולדעת שזה המצב כרגע, כרגע הטוב ביותר עבור כל אחד ואחד מאיתנו, ואם בורא עולם היה חושב שיכול היה להיות יותר טוב, אז היה יותר טוב. וכמה שזה מציאות כרגע, אז מה שעכשיו זה הכי טוב כרגע עבורנו, והיא רצון, אבל אנחנו כן מתפללים ומקווים שרק ולך ישתפר. ולכן היום אנחנו יכולים לדבר על כמה וכמה דברים בפתח השבוע שלנו, בפרט כאשר אנחנו מריחים כבר את ראש חודש אדר שיתקרב בעזרת השם. ומי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ננסה להבין למה אנחנו מבינים הרבה דברים בשכל. אבל משום מה, אתה יודע, הרב, באמת נפל לי הסימון, אבל אני לא מצליח להשתנות. אני לא מצליח להשתנות. נסה להבין למה אנשים לא מצליחים להשתנות. מה ההבדל בין העמדות שלנו לבין ההתנהגויות שלנו? מה יותר חזק? האם מה שאנחנו חושבים או מה שאנחנו עושים? ואיך אפשר לשנות את זה? מה קשור ליהושע? נסה לראות אם דעותינו הפוליטיות הם סגנון מסוים. האם אני יכול לשנות אותן? לא יכול לשנות אותן? טוב. אז איתי באולפן, לא אחר מה שמוטי קופפר הטכנאי, אני פנגר מכל המיקרופון, ויקיריי בואו נתחיל. אז כך, התחלה דרמטית. אז כך, מישהו ניגש אליי, אחד שהשתתף באחד הקורסים, קורס קצר יחסית, ואומר לי, פנגר, איך זה נפל לי בית הסימון, אבל בכל זאת אני לא מצליח ליישם שינוי, מה קורה פה? אז תקשיבו, לא מספיק להבין את המצב, כדי לגרום לשינוי, בפרט לא מדובר, שמדובר על הרגלים שפיתחתם אותם וטיפחתם אותם במשך שנים. תקשיבו, זה לא יעזור רק לשנות משהו בקופסה בראש. זה טוב, זוהי התחלה, אין ספק. אבל כדי באמת להשתנות, אנחנו צריכים להבין מה קורה אצלנו בראש. יש לנו עמדות ויש לנו התנהגויות ומה שביניהם. אז בואו נציץ רגע למוחו של אדם אחד. טוב? בתוך הראש שלו יש לו הרבה מאוד עמדות. עמדות, הכוונה היא מחשבות, דעות וכדומה. למשל, אם עכשיו אני אשאל אותו בשביל להצליח צריך, תמשיך, ואם הוא יכתוב בשביל להצליח צריך תואר, סתם דוגמה. סיגר את זה, הוא יגיד לי, זה מסריח וזה לא בריא. אוקיי. הוא יספר קצת על עצמו, אין לי מספיק ביטחון עצמי, אני לא טיפוס שידבר בפני קהל, זמן מכפחתי, זמן הכי משמעותי בשבוע, אני לא מהסוג שקופץ למים. טוב, אלו העמדות שיש לו לאדם הזה בראש. בלי להכיר אותו אישית, אני אומר לכם, אני כבר יכול להסיק מסקנות על ההתנהגויות של אותו בן אדם. מה הכוונה? במידה ואחת מהעמדות שלו זה שסיגריות זה מסריח וזה לא בריא, אני לא צריך להיות נביא להגיד לך שסביר להניח שהבן אדם הזה לא מעשן. אם הוא מסביר על עצמו שזמן משפחתי מבחינתו הוא הזמן המשמעותי ביותר בשבוע, אני לא, שוב, לא נביא, אבל לפי דעתי, הוא לא יוותר על ארוחות משפחתיות כל כך בקלות. וכנראה הוא גם עומד לתואר, כי לפי שיטתו צריך כדי להצליח את התואר. או שכבר השלים אותו, לא משנה, אבל ברעיון הוא, זה הכיוון שלו, כי בזה הוא מאמין. ואותו דבר, אם הוא לא אומר שהוא לא מהטיפוס שקופצים למים, אז כנראה שלא נראה אותו באיזה מופע קריוקי של אלתורים, נכון? למה? מכיוון שאיך שאנחנו חושבים, זה משפיע על איך שאנחנו מתנהגים, בסדר? מה שאנחנו חושבים משפיע על איך שנתנהג בפועל. אז זה מאוד מובן, וכל אחד מאיתנו מבין שיש איזשהו סיכרון במה שאני חושב, במה שאני מאמין, לבין איך שאני מתנהג, אם נסתם אני אתנהג בהתאם למה שאני חושב ומאמין. אבל החידוש הוא שגם יש פעולה הפוכה. מה זאת אומרת פעולה הפוכה? שגם ההתנהגות שלנו משפיעה על העמדות שלנו. אתה מבין? זאת אומרת, במידה ועכשיו אדם נמנע מלופיע בפני אנשים. טוב? ככל שהוא מתנהג ככה, אז הוא מחזק אצלו יותר את התפיסה שהוא לא אחד כזה שמתאים לזה. עוד פעם, במידה ואדם, אתה אומר לו, בוא, תגיד כמה מילים. לא, אני לא בנוי לדברים. לא, תודה, אני לא טוב בזה. אז ברגע שהוא מתנהג ככה, שימו לב טוב. זה מחזק אצלו את התפיסה שהוא באמת לא מתאים לזה. זאת אומרת, יש פה מעגל. המעגל הזה שהעמדות, המחשבות, משפיעות על המעשים, והמעשים וההתנהגויות שלנו מחזקים או מחזקות את המחשבות ואת העמדות שלנו. בסדר? אז אחד מזין את השני. מצוין. זאת אומרת שבמידה ועכשיו אני מנסה לעשות שינוי. טוב, אתה יודע מה, בוא נתחיל ליצור מעגל חדש. נגיד עכשיו אני אתחיל לדבר לפני קהל. טוב, עכשיו, מה שקורה, המחשבות שלנו וההתנהגות שלנו סוחטות אחת את השנייה. אם אני אומר לעצמי, תראה, אני לא בנוי לדבר לפני קהל, אבל מצד שני, אני כן מדבר לפני קהל. מה ינצח את מי? מי ינצח את מי? ההתנהגויות שלנו או המחשבות שלנו? מה אתם אומרים? או סתם דוגמה עכשיו, אדם, דיברנו על בן אדם שמבחינתו אירוח משפחתי הוא מאוד חשוב, מאוד חשוב. מה יקרה אם מסיבה כזו או אחרת הוא לא יצטרך להגיע לאירוח משפחתי, נכון? מה הוא ירגיש? טוב או לא טוב? נסתם לא טוב, נכון? שוב, אם זה אחד מהעקרונות שלו ומהערכים שלו והוא מדבר על זה, לא, זמן משפחתי, באמת, אפילו משפחה מורחבת, זה חשוב מאוד. אז במידה והוא לא יגיע מסיבה כזו או אחרת, הוא ירגיש צביטה בלב. עכשיו תנסו אתם להיזכר באיזושהי חוויה שהייתה לכם, שהתנהגתם, אבל לא בהתאם למחשבות שלכם או לאמונה שלכם. אתה מבין שאתה אמור להתנהג X והתנהגת Y. אתה מבין מה אני מתכוון? אתה מבין שאתה אמור לקום בבוקר בזמן ולא קמת בזמן. אתה חושב שצריך לאכול בריא ולא אכלת בריא. מה קורה ברגעים האלה? שיש איזשהו קונפליקט בין מה שאני חושב, מאמין, דוגל, לא אכפת איך נגדיר את זה, לבין המעשים שלי בפועל. בדרך כלל, אנחנו נרגיש הרגשה לא נעימה. זה לא יסתדר לנו, יהיה לנו איזושהי סתירה פנימית. אני לא אמור להתנהג ככה, או שאני לא אמור לחשוב ככה, לא יודע, אבל משהו פה לא, 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 לא טוב לי, לא טוב לי, אני לא שלם עם זה. לא שלם עם זה, לא ככה אמור להתנהג. בשפה המקצועית קוראים לזה דיסוננס, דיסוננס קוגנטיבי. פירוש הדבר, שאם אדם למשל, אחד שהוא לא, הוא לא חושב, הוא חושב לעשן זה לא טוב וכדומה, והוא התחיל לעשן מסיבה כזו או אחרת. עכשיו יש לו סתירה, מצד אחד הוא יודע שלעשן זה לא בריא, והוא יודע שלא כדאי לעשן. אבל מצד שני, בגלל החבר'ה ובישיבה ופורים, לא יודע מה, התחיל לעשן. יופי. אז מה הוא יעשה? מה הוא יעשה לפי דעתכם? מה הוא ישנה? את העמדות שלו? את הדעות שלו או את ההתנהגות שלו? עוד פעם, מדובר בן אדם שהוא התחיל בקטע של, אני דיברתי אותו לפני 3 שנים, והוא היה נגד סיגריות, מלמד אנשים מהשנים, גועל נפש, גם מסריח, שונא את הריח הזה. יופי. עכשיו אני פוגש אותו אחרי 3 שנים, מסיבה כזו או אחרת, הוא התחיל לעשן. לא יודע למה. חברים, לחץ, מת, לא יודע, הוא התחיל לעשן. ועכשיו אני אומר לו, הרי אמרת ש... זאת אומרת, אני לא יודע, פעם שמעתי ממך שאתה אומר שסיגריות זה לא טוב, זה לא בריא. אז עכשיו יש הרי קונפליקט בין מה שהוא חושב, בין מה שהוא מאמין, לבין מה שהוא עושה. מי נצח? מה שהוא חושב או מה שהוא עושה בפועל? אני אגיד לכם, בדרך כלל כשאנחנו נצטרך לשנות משהו, אנחנו נשנה את מה שיותר קל לשנות, או אנחנו נסכים עם מה שיותר קשה לשנות. מה הכוונה? במקרה הזה של עכשיו שהעמדות שלו של לעשן זה לא בריא, אבל הוא מעשן בפועל, מה יותר קל לשנות לפי דעתכם? את המחשבות שלו או את המעשים שלו? הוא כבר מעשן, כן? זה לא שהוא לא התחיל לעשן, הוא כבר מעשן. אז מצד אחד במוח שלו הוא יודע שזה לא טוב לעשן, מצד שני הוא מעשן, והוא צריך לשנות פה משהו, אחרת זה קורה אותו בפנים. מה הוא ישנה? את המעשים או את המחשבות? אני אגיד לכם, הוא ישנה את המחשבות. הוא ישנה את העמדות שלו. הוא התחיל להגיד לי, הרב, תראה, נכון שזה לא בריא, א', לא צריך להגזים. בסדר, זה אנשים מגזימים, ולעשן זה מרגיע אותי על מרחב, וזה מה שחשוב לי כרגע, עזוב אותך, לא בריא, כן בריא, מה, הכל לא בריא במדינה שלנו, גם לנשום אוויר זה לא בריא מהזיום. בסדר, זה מרגיע אותי, בסדר, חלס, עזוב אותי, זה מרגיע אותי וכדומה. שמתם לב? כאשר יש לנו איזשהו קונפליקט בין העמדות להתנהגויות שלנו, בדרך כלל הרבה יותר קל לשנות את המחשבות מאשר את ההתנהגות, כדי שנרגיש יותר טוב. למשל, אדם מדבר לפני קהל, והוא משכנע את עצמו שהוא לא טוב לדבר לפני קהל. אז מן הסתם הוא לא ידבר לפני קהל, כי זה מה שהוא, הוא ילך לפי מה שהוא ישנה את מה שהוא חושב. למשל, בואו נתן דוגמה אחרת. בקיצור, לא משנה, הוא יגיד לי עכשיו לימודים אקדמיים, חשוב, לא חשוב, פעם הוא היה נגד, חדומה, ואז הוא יגיד לי, כן, אבל אתה יודע, בכל זאת, אם רוצים להתפרנס וכן הלאה, אתם מבינים? הוא ישנה את המחשבות שלו ולא את ההתנהגות שלו, כי ברגע שאתה מתחיל עם ההתנהגות זה הרבה יותר קשה. מה שחזק יותר זה ההתנהגות שלנו. לכן זה נכון לשני הכיוונים, זה נכון לכיוון שבמידה ואני רוצה להשתנות, אז אני צריך לשנות את ההתנהגות שלי, כי זה מה שישפיע בעיקר, ואם אני אשנה רק את המחשבות שלי, אז המחשבות שלי יסתכרנו בשלב מסוים עם המחשבות, עם המעשים שלי. לדוגמה, על כיוון הפוך. עשו ניסוי בארצות הברית. לא הייתי עושה את הניסוי הזה בארץ, אבל עשו את זה בארצות הברית. לקחו ככה, לקחו אמריקאים שמתנגדים לקומוניזם. בסדר? אמריקאים שמתנגדים לקומוניזם. זה קומוניזם בעיקר בקוריאה, צפון קוריאה, וביקשו מהם לכתוב מה חיובי בקומוניזם. בסדר? זה המשימה שלהם. בואו תמצאו לי משהו חיובי. להבדיל, להבדיל, לא, לא להבדיל, לא אכפת לי. תראו לכם עכשיו, לוקחים אנשים מהמדינה שלנו, ואומרים, תנסו לכתוב מה טוב בחמאס. עם החשימה וזכם, כן? מה טוב בתושבי עזה. עכשיו, אתה יכול לקראת גם אנשים שהם נגד עזה ונגד החמאס. בואו נראה מה קרה בארצות הברית ונסה להבין אלינו אם זה יקרה ככה או לא. אבל לקחו אנשים אמריקאים שהם מתנגדים לקומוניזם. זה לא שהם סתם פר ו... לא, 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 לא מעלב, לא מרד, מה זה קומוניזם בכלל? אבל מדבר אנשים שיודעים והם נגד הדבר הזה, בפרט בקומוניזם שקורה, קורה עכשיו בצפון קוריאה, הדיקטטורה הזאת, השלטון היחיד הזה, יופי. אבל ביקשו שיכתבו מה כן חיובי. יש בכל דבר בעולם אפשר למצוא גם חיובי. מה בכל זאת חיובי? זו הייתה משימה. אחרי זה, הם התבקשו גם להציג את מה שהם כתבו מול אנשים. זאת אומרת, הם צריכים להסביר את מה שהם כתבו. לא סתם לכתוב לעצמם ולהגיד, יש שטויות, אני לא מאמין בזה, אבל בכל זאת הוא כותב. אלא גם לדברר את זה לאנשים. זאת אומרת, כמו עורך דין. עכשיו אתה בא לייצג את דעת צפון קוריאה. אתה בא לייצג את דעה שהיא הפוכה ממך. זה יכול להיות נטרו הקרטה, או שמאלנים, או מה שאתה רוצה. תבחר דעה שהיא לא כמו שהדעה שלך. תכתוב את היתרונות, את המעלות של הדעה הזאת, ובכל דעה יש לכם איזשהו יתרון כלשהו. בגדול. עכשיו תייצג אותם. נתחיל לדבר בפני אנשים את השיטה הזאת. כפחות שכנע אנשים להיות, להבין את השיטה הזאת. להיות חלק מנה. מה שקרה, שימו לב טוב. עם הזמן, ראו שהעמדה שלהם באמת השתנתה, והם הפכו להיות פחות או יותר, בוא נגדיר זה, פחות קיצוניים ויותר פתוחים לקומוניזם. שבתך התנגדו, אבל למה? הם מתנגדים לקומוניזם, הם לא מאמינים לדברים האלה, נכון? אבל בגלל שההתנהגות שלהם, מה היה? אז לכתוב חיבור ולהציג אותו בפני אנשים, זה גרם להם להרגיש כן חיוביים קצת, כלפי העניין. בסדר? אז תבינו את הדבר הזה. כל דבר בעולם, שאתה נגד אפילו, ואתה לא מסכים איתם בצורה נחרצת, וטיפשים וכופרים, ולא משנה מה. אם אתה עכשיו תנסה לחשוב חיובי עליהם, תנסה לכתוב מה המעלות שלהם. ובכל אחד יש צדדים טובים. ועכשיו, או צדדים שאתה כאילו אנושיים, נקרא לזה ככה, שאתה יכול כן להתחבר אליהם, שהם כן דומים לך במידה מסוימת. ועכשיו היית צריך ללכת ולקחת את הדברים האלה, ולדברר לאנשים אחרים. זאת אומרת, לא רק לחשוב על זה, לחשוב טוב יהיה טוב, אלא באמת תתחיל לעשות מעשים. ואם אתה תעשה מעשים בכיוון הזה, הדבר הזה ישנה אותך. בסדר? אז למדנו שני כללים מאוד חשובים. יש לכל אחד מאיתנו עמדות והתנהגויות. בסדר? העמדות שלנו על פיהן יקבעו ההתנהגויות שלנו. ומן הסתם, במידה ועכשיו יש לי התלבטות בין עמדה להתנהגות. אני מבין שאני אמור להתנהג א', אבל תכלס אני מתנהג ב'. אני הולך לשנות משהו כי זה לא עושה לי טוב. יש לי איזו הרגשה לא נעימה בפנים, אני מרגיש שאני לא בסדר. את מה אני אשנה? האם אני אשנה את ההתנהגות שלי, שכבר התרגלתי אליה במסמת, או את העמדה שלי? אז ברוב המקרים לצרנו הרב, אנשים משנים את העמדות שלהם. זאת אומרת, אם פעם הוא חשב שטלפון כזה זה אסור, או פעם הוא אמר שלעשן זה מגעיל, או ללמוד כל... או כל דבר אחר, בסדר? ללמוד כל היום זה רצוי, למשל, ואז פתאום הוא כבר לא לומד כל היום, או שהוא התחיל לעשן, או שהוא קנה טלפון פחות קשר. ואז אתה אומר לו, מה, או בלי להגיד, הוא מרגיש בעצמו שהוא סתירה. אז מה הוא ישנה? יזרוק את הטלפון או ישנה את העמדות שלו? בדרך כלל הוא ישנה את העמדות שלו. תראה, אל תהיה קיצוני, ותשמע, אני שומר על עצמי, ותראה, אני צריך את זה לעבודה. ברוב המקרים אנחנו ניפול ברשת, תרתי משמע אולי, של העמדות, ואותן אנחנו נשנה, כי זה יותר קל. זה הרבה יותר קל מאשר לשנות התנהגות, בפרט שההתנהגות הזאת היא הושרשה. אבל אם אנחנו באמת רוצים להינצל, יקיריי, אז צריך להבין שזה גם עובד ההפך. שבמידה ואני אתנהג בצורה רצויה, יהיה רצון שהמחשבות שלי גם הן יסתכרנו באותה מידה. בסדר? כמו שאני מושך את ההתנהגויות, את המחשבות, להתנהגות לא רצויה, אני מתאים את המחשבות שלי להתנהגות הלא רצויה, אני יכול להתאים את המחשבות שלי להתנהגות רצויה. למה? כי במידה ואני אתנהג בצורה מסוימת, זה מה שיקבע לטוב או למוטב. הבנת? עשה מעט, סליחה, ההפך, נמור מעט ועשה הרבה. בסדר? וברגע שאתה תעשה הרבה, אחרי המעשים, יופי, נמשכים הלבבות. אז בואו נראה איך אפשר באמת ליצור שינוי בעצמנו, כי סך הכל, כל אחד מאיתנו רוצה להצליח. ולא משנה מאיזה דרגה אתה מתחיל, או איזה דרגה את מתחילה, ובפרשה של השבוע, זה הדוגמה, זה לא רק פרשת השבוע שלנו, זה, אבל יהושע, הוא לא היה מהשיח החכמים, כבכל, הוא לא היה החכם, הוא לא, למה הוא זכה להיות הממשיך של משה רבנו? אז אצלנו בפרשה, כאשר משה רבנו עולה להר סיני, אז יש מישהו שמחכה לו, לא סתם מישהו שמחכה לו, מחכה לו בחיליון עיניים. בואו נקרא לכם את הפסוק, שנבין את העוצמה, אבל בשמות, במשפטים, פרשה שלנו, שמות כף דלת, פסוק י' ג' ויעקום משה ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוקים. אוקיי, לא ידעתי מה טיבו של יהושע כאן, ראשי כך שואל, מה נכנס יהושע פה? ואומר אני, שהיה תלמיד מלווה לרב עד מקום הגבלת תחומי ההר. זאת אומרת שיהושע לא ויתר על שנייה עם הרב, אני רוצה לנוק, אני רוצה ללמוד, אני רוצה לקבל, ואז הוא מגיע איתו עד הרגע האחרון שאינו רשאי ללך משם והלאה, ומשם ויעל משה לבדו אל הר האלוקים. ויהושע, מה עשה? חזר הביתה? לאשתו, לילדים, לשחק? לא. מה יהושע עשה? אומר רשי, ויהושע נטע שם אוהלו, ונתעכב שם כל 40 יום. למה אומר רשי? שכן מצינו כשירד משה, וישמע יהושע את כל העם, ברעב, ולמדלנו שלא היה יהושע עמהם. זאת אומרת, כל מה שהעם ישראל עושה, ובעגל והכל, יהושע לא נמצא שם. איפה הוא? הוא נשאר על ההר. למה תשארת על ההר? אני לא מבין. משה רבנו אמר לך שעוד 40 יום מגיע, ש-40 יום. אתה יודע מה זה 40 יום? זה המון זמן, לך הביתה, תאכל, תשתה, תישן, תתקלח, תהיה עם אשתך מהילדים. מה הלחץ? אתה יודע מה, תחזור עוד שבועיים, שלושה. לא, יהושע לא רוצה לפספס שנייה. אם זה בעלייה, אם זה בירידה, אני לא מפספס, אני רוצה לקבל את המקסימום. למה? כי הוא מבין, המעשים הם אלה שקובעים. אבל גם מעשים, זה לא שאם תתחיל עכשיו מעשים מסוים, זה ישנה אותך ברגע. עכשיו קצת עיוות, אתה יודע, מה נספיק לעשות ב-X זמן? אני אשאל אתכם שאלה, תנסו לענות עליה. כמה זמן לפי דעתכם ייקח לכם לספור על עד מיליארד? עוד פעם, כמה זמן לפי דעתכם ייקח לכם לספור עד מיליארד? אחד שאתם שאלה שאתם אומרים, עד מיליארד, בסדר? מיליון, אלף מיליון, מיליארד, בסדר? יופי, אז כמה כבר זמן ניקח לכם לפי דעתכם? אתם סופרים ברייס, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ככה, תריצו. עכשיו, קחו בחשבון שיש מספרים גדולים, 5,777, בסדר? אז קחו ממוצע, מספר לשנייה, בגדול, מספר לשנייה, כמה זמן לפי דעתכם ייקח לאדם ממוצע, אתם יודעים מה, אפילו לא מוכשר, את כמוכם כמובן, בואו ניקח אדם ממוצע לפי דעתכם כמה זמן, אל תבדקו במחשב, תנסו לבדוק בראש. כמה זמן ייקח לכם לספור עד מיליארד, כאשר אתם סופרים בממוצע, מספר לשנייה. כי יש מספרים ארוכים, 10,775, בסדר? אז קחו ממוצע, שנייה אחת זה מספר. כמה זמן ייקח לכם, אתם יודעים? זריקו. דברו איתי על בשנים, לא בימים. בשנים אני אומר לכם, 100%. כמה זמן ייקח לכם? שנה? שנתיים? נו, מה אתם אומרים? הרב, שנתיים זה המון זמן. כולה מיליארד, 3-4 חודשים, סגרתי פינה. מה אתה אומר? אז עשו חשבון, וזה ייקח לכם למעלה מ-31 שנה. למה אני אומר למעלה מ-31 שנה? הרבה יותר מ-31 שנה. אתם יודעים למה? כי ביום יש 86,400 שניות. 86,400 שניות. אז אם אתה סופר מספר לשנייה, בלי לאכול, בלי לישון, בלי כלום, מה שנקרא רייס, כל היום אתה עומד על הרגליים, סופה 1, 2, 3, 4, במקסימום, סוף היום, אתה עמוד על מספר של 86,400. זהו, יופי. עכשיו תכפיל את זה ב-365, אתם תראו כמה תקבלו לשנה, וכדי להגיע למיליארד, תכפילו את זה ב-31. והכוונה היא 31 שנה, כמו יעקב אבינו, בגדול, ברעיון. לא ישן, לא אכל, לא שכב במיטה. נגיד, והיה כביכול דוח, דוח. אתה יכול לספור כל הזמן. אז יקיריי, בואו נבין שלספור עד מיליארד, ייקח לנו כנראה, או עד סוף ימי חיינו, או אני לא יודע להגיד לכם, לא יודע כמה אתם, אבל ייקח הרבה, הרבה מאוד שנים. אתם אמורים להיות כבר סבא גדול. והעבודה עבורנו להבין שדברים לוקחים זמן. אתה נראה לך, מה, צ'יק צ'ק, שנייה, הנה, אני לומד כמה ספרי מוסר. הנה, קראתי כבר, שמעתי הרצאה בגנות הכעס, הרב, זה אמור לעזור. זה ודאי יעזור, אבל לא יספיק לעזור. כי אם אתה רוצה באמת שדברים ישתנו, אתה צריך לשנות את הדברים מהשורש. ולכן, איך עושים את זה, יקיריי? הבנו שיש לנו מחלוקת בין העמדות שלנו לבין המעשים שלנו. אז מה שעושים זה כך. א', לגשת ישר למשימה. פירוש דבר, בוא נשנה את ההתנהגות. עיקר השינוי חייב להיות בהתנהגות שלנו. עכשיו, גם אם זה לא נראה לך הכי טבעי, וזה לא אתה, לא משנה מה, אם אתה רוצה ללמוד לדבר לפני קהל, אל קורס מרצים וזה, זה נהדר, לך דבר בפני קהל, אתה מבין? אתה חייב, בתחל, דבר עם קריזמה, עם התלהבות, אבל הרב, אני מזייף, אין לי בעיה. אחרי המעשים שוב נמשכים הלבבות, fake it till you make it, במילים אחרות. זאת אומרת, אני רוצה שאתה תתחיל להתנהג זייף, עד שאתה באמת יהיה כזה, בסדר? כי אם אתה מתנהג בצורה מסוימת, בשלב מסוים אתה תראה שהעמדות שלך והדעות שלך יסתכרנו בהתאם למה שאתה עושה. ולכן, אתם צריכים להחליט מה אתם רוצים לשנות. מה אתם רוצים לשנות? כי בשביל זה צריך להבין את תיאוריית התפיסה העצמית. מה? תיאוריית התפיסה העצמית. מהי התיאוריה הזאת? ומי זה הפסיכולוג שבעצם יצא אותה או הגע אותה? כל זה ועוד. הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, והאם אנחנו לומדים היום את העמדות מול ההתנהגויות שלנו. זאת אומרת שיש לנו מחשבות, יש לנו דעות, יש לנו באמת השקפה, אבל כנגד זה יש משהו יותר חזק. וזוהי ההתנהגות שלנו. וכל עוד שיש סיכרון, זאת אומרת, יש התאמה, קורלציה, בין ההתנהגויות שלנו למחשבות שלנו, מה טוב, מה נעים? אתה מרגיש טוב עם עצמך. מתי אתה מרגיש טוב עם עצמך? כשאתה עושה מה שצריך, או מה שאתה מאמין שאתה צריך, ואז אתה מרגיש שלם, רגוע, ברוך השם. מתי מתחילות הבעיות? כאשר אתה מבין שצריך להתנהג א', אבל אתה לא מתנהג ככה. בסדר? אתה יודע שאתה צריך ללמוד תורה, אתה יודע שאתה צריך לקום בבוקר בזמן, אתה יודע שצריך לשמור על עצמך, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ופתאום, איי, נפלת. אז אם זו נפילה חד פעמית, אתה אומר לעצמך, טוב, תקשיב, זה רק פעם אחת. אבל מה קורה? אם חס ושלום, הנפילות הופכות להיות משהו בשגרה. פתאום, עם כמה שהיית נגד אישון, וצחקת על איזה משנים, פתאום גם אתה התחלת לי עם סיגריה אלקטרונית, מי. ויש פה סתירה. יש פה סתירה בין המחשבה שלך, העמדה שלך, לבין ההתנהגות שלך. ואמרנו שהסתירות הללו, הם נועדו על מנת להחזיר אותנו למסלול הנכון, ולא ההפך. אבל כאשר המצפון, מלשון מצפן, מייסר את האדם, הוא קשה לו להמשיך עם זה לאורך זמן, זה יוצר אצלו מה שאני מוגדר כדיסוננס קוגנטיבי. איזשהו סתירה פנימית, לא נעימה, לא טוב לי מצמי הרב, לא טוב לי, לא טוב לי, בסדר? אז מה נשנה? מה נשנה? האם נשנה את העמדות או נשנה את ההתנהגות? אבל ההתנהגות כיף לי הרב! לצערי, נכון. וזה מה שיקרה. רוב המקרים, אם אדם לא יהיה רציני, ולא יבוא ללמוד, ולא יבוא לתפוס בידיים, הוא ימשיך את ההתנהגות הנלוזה שלו, ופשוט מאוד יתאים, יעשה דיכון גרסה שלילי כמובן, עם וירוסים לעמדות שלו. והוא יגיד, זה לא כזה נורא, ואל תגזים, ואל תקיצוני, ותשמע, הדור הצעיר הוא יותר, וכל מיני המתלאות ותירוצים מתירוצים שונים, על מנת להסיר מליבו את הדיסוננס. אבל אם אדם באמת רציני, הוא צריך להבין שזה גם פועל להפך. זאת אומרת, גם עם המחשבות שלי, שאני לא טוב ב, ואני לא מצליח ב, במידה ואני אשנה את המעשים שלי, המפתח תמיד זה המעשים, לא דיבורים, לא מחשבות. המפתח העיקרי, האמיתי לשינוי, הוא מעשים. אין לי בעיה להתחיל בראש, זה נכון, הכל בראש, תרתי משמע, גם בקוף וגם בקף. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין שברור שזה הכל מתחיל בראש, כי אם אני לא ידע את הדברים שאני מדבר עכשיו, אז אני לא ידע גם שהמעשים שלי יכולים להשפיע כל כך. ולכן, ברגע שאני מבין את המעלה של המחשבות שלי מצד אחד, אבל את היתרון של המעשים שלי מצד שני, אני אתחיל להשקיע במעשים. ואחרי המעשים נמשכים המחשבות והלבבות ומי שרק תרצה, ולכן אנחנו צריכים לדגש על המעשים החיוביים. בא לי, לא בא לי, אני רוצה, לא רוצה, תעשו את המעשים. ויהי רצון, שוב פעם, כמובן שאני אוכל לחבר את את המחשבות שלי ואת הדברים שלי. כמו שכתוב בפרשה, למשל, כי תראה חמור סון אחר רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעבוד, תעזוב עמו. נכון? וחזל שואלים איך יכול להיות חמור שונאך וכי מה, יש פה איזה מישהו שאני יכול לסנות? אלא נגיד מדובר שמותר לסנות אותו, בסדר? אבל אם אתה תסנא אותו ויסנא אותך, יופי. אני רוצה לא רק לשנות את המחשבה, איך אני עושה את זה? הרב, אני שונא אותו. יופי. אומרת הגמרא, הרי במידה ויש לך התלבטות, נכון? בין שונא לטעון לאוהב לפרוק. נכון? עוד פעם, שונא לטעון, אתה רואה את שונאך מטעין עליך, על החמור. זאת אומרת, אין לך מצווה לעזור לו לפרוק. וחוץ מזה, אתה גם מכאיב לחמור. אתה מטעין עליו. למרות שיש פה טרטל לגריאוסי, כביכול, גם השונא שלך וגם לטעון, כי לפרוק, אתה עוזר לחמור. ומצד שני, יש לך אוהב לפרוק. בסדר? כן, אוהב לפרוק, שפה יש לי כבר שניים לטיבותה, יש לי גם האוהב שלי וגם אני יכול לעזור לחמור, אז כאילו זה שניים מול שניים, מה עדיף? אז אומרת הגמרא, שונא לטעון, נכון? עדיף לעזור לשונא שלך לטעון. למה? לקוף יצרו עדיף, כי אם אתה בכל זאת, למרות שהוא שונא שלך ולמרות שאתה לא בא לך לעזור לו ואתה בא ועוזר לו, אז משהו במציאות שלך ישתנה. כי אחרי המעשים משכים ללבבות, אבל זה בתנאי שהמעשים באים מרצון. כי אם אני עושה את זה בכפייה, יכריך אותי עכשיו לעזור לסונא שלי, בוא נעזור לו, יאללה, סונא אותו, יאללה, בוא, הנה, יופי, עזרתי לך, טוב לך עכשיו? לא, זה רק יגרום לי יותר שנאה. זה חייב לבוא מתוכי, זה חייב להיות מהרצון שלי, אבל תראו איך שאחרי המעשים משכים ללבבות, לכן יש לך שתי אופציות, סונא לטעון ואוהב לפרוק, אז השונא לטעון הוא חשוב יותר. אופה, עשיתי אפצ'י. סגרתי את המיקרופון בכוונה. אז השונא לטעון יותר חשוב. למה? לקוף יצרו עדיף. ולכן אנחנו קופים את היצר על ידי מעשים. נהדר. ואז אמרנו שבעצם בואו נעשה סדר בדברים. איך אז אפשר להשתנות? איך אפשר להשתנות? כי אמרנו שאחרי המעשים, הבאנו דוגמה מהקומוניזם, שלקחת האמריקאים שלא מאמינים בקומוניזם, וחושבים שזה כפייה וזה לא מתאים לדורנו, ובכל זאת, אתה מבקש מהם לעשות פעולה, למצוא משהו חיובי בקומוניזם, לכתוב אותו, ואז לייצג אותם בפני אנשים, זה ישפיע עליהם, בסדר? זאת אומרת, אני עכשיו רוצה, נגיד לך, תכף עכשיו אני לוקח ימנים, ומבקש מבוא, תכתבו מעלות שיש בשמאלנים. תפסיקו, אל תהיו קיצונים, תחפשו. התנהגות טובה ונפש גבוהה ויפה נפש כאלה ואינטליגנטים, לא יודע מה שתרצו, לא אכפת לי מה. תחפשו דברים שיש בשמאלנים, הרי לא, אי אפשר להכליל, הרב, לא כולם כאלה. נכון, אבל ברעיון. תנסו לייצג את הדעה שלהם. בסך הכל הם רוצים פתיחות, והם רוצים כביכול שלא יהיה הדתה. הם לא מבינים את החשיבות, הם לא מכירים את התורה. אם היו מכירים את התורה, אז הם מבינים שזה לא הדתה ולא נעליים. זה המרשם, זה המרשם. אני מכיר שפעם שמעתי את זה מהרב זכריה וולסטין, זיכרונו לברכה. היה לנו איזשהו הרצאות ביחד בארצות הברית, והוא אמר לי, הרב, היצרה שלי זה מכוניות. זאת אומרת, הוא מאוד אהב מכוניות, שאפשר לתת גז. קצו מספר עם אחד, הוא קנה, הלך, יצא איזה מכונית, זה לפני הרבה שנים, יצא איזה מכונית, משהו עם מנוע V, כך וכך, 900 אלף כוח סוס, לא יודע, מטוס, בסדר? מטוס על הכביש. הלך וקנה את זה, והמוכר נסע להסביר לו מה, איפה אתה גר, במנהטן, משמע אתה צריך, אתה יודע, אתה לא תוכל לנצל את הרכב הזה. זה רכב שרק הפתיחה שלו זה בכמה שניות, מגיע למהירויות עצומות, אבל אתה יודע, אתה חי בעיר. אין לך כמעט זמן ליהנות מהרכב הזה. אבל בכל זאת קנה את הרכב, ואכן נהנה ממנו משהו יכל היה ליהנות, ואז יום אחד אומר שהוא נסע עם הרכב, נדלקה אצלו נורת השמן. היום ברכבים החדשים זה כמעט ולא קיים, אבל פעם זה היה יותר מצוי. אז הוא נכנס לתחנת דלק, והתדלקן שואל אותו, איזה שמן אתה רוצה? עכשיו הוא לא יודע מה איזה שמן, לא, אף פעם לא החליף שמן, זה מכונית חדשה. אז הוא אומר לו, תגיד לי מה יש לך? אז הוא אומר לו, יש לי שמן כזה, שמן סינתטי, שמן... אז הוא אומר לו, מה המחירים? אז הוא אומר לו, תביא את הסינתטי, זה נראה לי סבבה. כי זה גם זול יותר. טוב, בבקשה. איך שהוא קונה את הסינתטי? מגיע אליו אדם אחר. אתה יודע, אדם כאור כזה, hey, yo, man, כאילו, are you Jewish? אתה יהודי? הוא אומר לו, כן. Are you rabbi? אתה רבי? אתה רבי? כאילו רב? הוא אומר לו, כן. אז הוא אמר לו, you're supposed to be smart. אתה אמור להיות חכם. אז הוא אמר לו, למה אני לא חכם? הוא אמר, למה אתה לא בודק בספר של האוטו? מה אתה שואל את התדלקן? הוא לא מכיר את הרכב שלך. יש בכל רכב, בתקפפות, יש שם הספר של הרכב. תבדוק איזה שם אתה צריך. הוא אמר לו, לא חשבתי. כאילו, צודק. אז הוא נכנס לאוטו ופותח את התקפפות ופותח את הספר של הרכב, שזה ספר כזה, כמו תפריט כזה, מה הרכב צריך. והוא מגיע לקטע של השמן, והוא רואה ששמן סינתטי זה הדבר הכי גרוע לרכב הזה. למה? כי זה הרכב לא מתאים לו, הוא חייב שמן רגיל, לא בקלגן. הוא הרים את העיניים לחפש את האדם כאור הזה, והוא נעלם. האם היה אליהו נביא? אז הוא ניגש לתדלקן ואומר לו, תגיד לי, היה פה אדם כהור וזה? לא, כן, הוא היה פה, הוא כבר נסע. טוב, אז מבין שזה לא אליהו נביא, אבל בכל זאת, הוא הביא לו וחד שיעור לחיים. אל תשבור את הראש. סתכל מה כתוב בספר. הרכב מגיע עם ספר. תבדוק מה כתוב בספר. זה הכי פשוט. יופי. אז אומר לי, מה הנמשל? אדם בא לעולם. הקדוש ברוך הוא לא הוריד את האדם לעולם. סתדרו, תשאלו את התדלקן. לא, תבדוק, יש לך ספר הוראות, יש לך ספר הוראות, בספר הוראות, להבדיל, כן, זה התורה שלנו, כתוב לך בדיוק מה אתה צריך, מה מותר, מה אסור, מה כדאי, מה לא כדאי. עכשיו תראו לכם בן אדם בתחנת דלק, יראה שכתוב בספר שצריך דלק לא סינתטי רגיל, ויגיד, אני לא, זה הגזמה, אני לא, מה אתה, אתה מבין יותר מה יצרן, חמוד שלי, ואחזים לך בלגן, תבוא להתבחין. בקיצור, אז מה שצריך לעשות זה מעשים. ומעשים, אחרי המעשים, יש לכם הלבבות. יופי, מצד אחד. מצד שני, אמרנו שיש תיאוריה, שנקראת תיאוריית התפיסה העצמית. מי שהגע את הרעיון הזה היה פסיכולוג, דריל באם. מה זה דריל באם? מה הוא? מה זה תיאוריית התפיסה העצמית? הוא אומר כך, אני מצטט, בדיוק כמו שהאדם מסתכל על התנהגות של אנשים אחרים, ולומד מתוכה מי הם, מה זאת אומרת? שאתה מתבונן על מישהו, אתה קולט מי זה הבן אדם. למשל, אם אתה תראה מישהו מדבר לפני קהל, וככה, תגיד, וואלה, הוא בן אדם עם ביטחון עצמי. אם תראה מישהו עוזר למישהו לעבור את הכביש, תגיד, וואלה, זה בן אדם טוב. בסדר? אתה מתבונן במעשים של הבן אדם, ועל פי זה אתה מחליט מי הוא. אומר דריל באם הזה, הפסיכולוג, אומר שאותו דבר, אתה גם מסתכל על עצמך. מה זאת אומרת? כשאתה מתנהג בצורה מסוימת, אתה אומר לעצמך, אז אני כזה אחד. זאת אומרת, אם אתם, סתם, תתחיל לקפוץ למים, למרות, לא משנה מה, אתה קופץ למים למרות הפחד, אתה תגיד לעצמך, תשמע, אני טיפוס כזה, אני טיפוס שקופץ למים, יפה. זאת אומרת שתנסו לחשוב על מישהו או על משהו שהייתם רוצים לשנות הרבה זמן, ונמנעתם. ועכשיו, תשנו ישר את ההתנהגות שלכם. למשל, אדם רוצה לעמוד מול קהל והוא מתבייש, שיתחיל לדבר בקול רם, שידבר בקול רם, שידבר בכל רם, שיציע, לא יודע מה, שיגש, אני רוצה להגיד דבר תורה בישיבה, גם אם לא יהיה דבר תורה הכי פצצה, אבל אתה תדע, תשמע, עשיתי את זה, אני טיפוס כזה, כן, אני עומד לדבר. אתם כביכול לא מודעים לזה, אנחנו מסתכלים על עצמנו, ומתוך זה לומדים מי אנחנו. אז תחליט מה אתה רוצה להיות, ותתחילו להתנהג בהתאם, ואחרי זה גם המחשבה תבוא אחריה. ולא ההפך, כי מה שחשוב זה אמור מעט ועשה הרבה. פשוט בוא נהיה, בוא נעשה, בוא נתנהג כמו שאנחנו רוצים, ואז בעזרת השם, אחרי המעשים, ימשכו גם הלבבות והמחשבות והעמדות והדעות ומי שאת תרצה, ולא ההפך. אבל אני חוזר תמיד להודעות, במידה ואתם לא יודעים לעשות את זה לבד, ותמיד אתם לעשות את זה בקבוצה. גם אם אתם יודעים לעשות את זה לבד, אני אומר לכם, כי אנחנו יודעים הרבה דברים לעשות לבד, אבל אם אין משהו מחייב אותנו לבוא כל שבוע, וללמוד, ולשמוע, בעזרת השם, מה שנקרא, חזק ברוך. אז מי שרוצה לבוא, אנחנו פותחים את הקורס הפרונטלי, שלושה חודשים, 12 מפגשים, של 3.5 שעות כל מפגש, משהו באמת שאתה נכנס בצורה מסוימת, את יוצאת בצורה אחרת, אני אומר בכוונה לשון נקבה, כי הקורס הפרונטלי הוא לנשים כרגע, לגברים זה בדיגיטל, כדי שנוכל ליצור את האימפקט החשוב ביותר, את הנכון ביותר, ולכן שוב, אז הקורס מתחיל בשבועות הקרובים, מי שרוצה או רוצה להצטרף אלינו למסע של 12 שבועות, להתחיל לשנות את המהות שלנו, הן המעשים, הן המחשבות, ובעיקר את הרגשות, כי ניהול רגשי נכון הוא המפתח, לפי דעתי, לכל הדברים האחרים, והשאר, הכל, יימשך כבר אחרי זה. בסדר? ולכן זה הרעיון של יהושע, ואתה רואה שהוא שם את האוהל, ישר בהר סיני, הוא לא רוצה לפספס אפילו שנייה אחת עם משה רבנו, כי הוא יודע ששנייה אחת עם משה רבנו שווה המון, ולפעמים אנחנו לא יודעים, אבל משפט אחד מהרצאה, משפט אחד מסדנה או מקורס יכול לשנות חיים. יהי רצון שאני אעשה את הדברים הללו, אז עד כאן להיום, ותודה רבה למוטי קופר הטכנאי, תודה רבה לכם, לא אמרתי טלפון, נכון, אז הקורסים, כוכבית 8268, בסדר? כוכבית 8268. עד כאן להיום, תודה רבה, ונתראה משתמע מחר, כל טוב, להתראות.
תמיד איתי.